אנחנו בעמוד 69, הגענו כבר למפחית כעס מספר 4. כן. אחרי שראינו את מפחית כעס מספר 1, ששם ביארנו לאורך ולרוחב את היסוד של לימוד זכות, חשיפת הצד החיובי במעשה הזולת, התבוננת על מקומו ואיננו, למצוא את הנקודה החיובית, ללמד זכות. משם עברנו לממתיק מפחית מספר 2, שהוא לזהות את עקרון הבחירה שיש לנו ביחס לתגובה שלנו. אנחנו לא חייבים לכעוס, כן? עוד לאלו המילין, עוד יש לנו אפשרויות נוספות לגלות את היותנו בעלי בחירה, שיכולים לבחור את צורת הפעולות שלנו, את תוכן הפעולות והתגובות שלנו. ממתיק מפחית מספר 3. מה אפשרויות הפעולה שלי? האם בכלל יש לי באותו המצב? אם יש, מה טוב, כמו שאמרנו, לבחור. ואם לא, להתנתק ולהסתלק. הערכנו בזה אתמול. ומספר 4, במקום לרתוח, נעשה דבר מה חיובי. למעשה אנחנו יכולים לכעוס ולהתרגז במשך כל היום כולו על אותם דברים חסרי מחשבה, כן, שנעשו ביחס אלינו, טיפשיים, מרושעים וחסרי אחריות שבני אדם עושים. פה היא למעשה במילותיה שלה אומרת את מה שהרב קוק אומר במשפט המפורסם, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. האמת שזה לא נגמר בזה, הרב קוק אומר עוד מילה יפה מאוד, אלא מוסיפים צדק בעצמם.
במה?
בעצמם. כן? זה לא רק צדק במרחב, צדק בעצמם. במילים אחרות, הסיבה שאתה כועס על דבר שלילי שנעשה, זה מכיוון שבתוכך הטוב הוא לא רחב מספיק. כן? וממילא, אם אתה כועס על משהו שלילי שנעשה, כמו שכתוב כאן, משהו מטופש שנעשה, מרושע או חסר אחריות, כן? זה סימן שבתוכך הטוב הוא לא מספיק מפותח, רחב ועמוק. כן? זה למעשה המשמעות, אולי אחת המשמעויות של דברי הרב קוק, מוסיפים צדק בעצמם. אתה לא יכול להוסיף צדק במרחב אם אתה לא מוסיף אותו בעצמך. קודם כל צריך להוסיף אותו בעצמך. במערכת הטוב והרע שלך, משהו צריך להשתנות. ואז ממילא, גם תוכל להסתכל על המציאות באור יותר חיובי, גם התיקונים שתעשה כלפי חוץ יתקבלו יותר, כן? גם באופן סגולי, שתהיה יותר טוב, דברים ייפטרו מאליהם. יש כל מיני אפקטים לעבודה שלנו על עצמנו. אבל קודם כל, לשאול עצמנו דבר פשוט. נעשה דבר מה חיובי. במקום שנקבול על זה. אגב, צריך להבין שאם באמת מישהו עשה כלפינו דבר רע, עצם העובדה שנעשה רע בסביבתנו, זה סימן פשוט שמה? שהמשקל בין הטוב והרע הוא לא מאוזן. אז תוסיף טוב. תוסיף לכף המאזניים טוב. תעשה עוד פעולה חיובית. אתה מתלונן על מציאות הרע. מה הפתרון? לא מסלקים את הרע במקלות, לא מסלקים את החופש במקלות, אלא מדליקים את האור. תדליק עוד מנורה אחת קטנה, בתוכך. תעשה דבר מה חיובי. כן. מה רציתי שם?
יש
איזה
מחשבה שאומרת שאם אתה עושה משהו חיובי, אז אתה
זה נכון, זה נכון. רבי ישראל מסלנט אומר שכדי שנוכל להעיר שוב, סוגיית התוכחה לאחרים, סוגיה שדיברנו עליה פעם, אבל כדי שנוכל בכלל לפנות לסביבה בטענת או הייתי אומר, בתוכחה נקרא לזה ככה, המינימום לכל הפחות הוא לראות שבאותו תחום אנחנו עצמנו משתדלים. לא צריך להיות מושלמים. לא צריך להיות מושלמים. זאת אומרת, לפי רמת ההשתדלות והשייכות שלנו לאותו נושא, לאותו תיקון, מותר לנו לשאת ולתת עם הסביבה לאותו תיקון. אני בכוונה משתמש במילה לשאת ולתת, ולא בתוכחה, כי אתה מבין. מותר לנו להיות רגישים כלפי חסרון הדבר הזה בסביבה. אבל אתה צריך לבר קודם כל אם אתה שייך לזה בכלל ברמת המחשבה, השאיפה, גם אם אתה לא מדרגה, אבל יש לך שייכות לסוגיה הזו. אבל אם אתה עצמך טועה בזה 300 פעם ביום, ואתה משום מה, מהר עכשיו למישהו אחר על זה, זה לא שייך. אז זה נאמר, קשוט עצמך, ואחר זה קשוט. אחר. אז במקום לרתוח נעשה דבר מה חיובי. למעשה אנחנו יכולים לכעוס ולהתרכז במשך כל היום כולה על אותם דברים חסרי מחשבה, טיפשים מרושים, חסרי חיות שבני אדם עושים. הנה לדוגמה. לאחרונה התקשרה אליי אישה צעירה וסיפרה לי על חוויה קשה שעברה עליה אחרי לידה. בנוסף לכאב הגופני הקשה שבו הייתה שרויה אחרי הניתוח הקיסרי שעברה, היא נתקלה גם בהתייחסות איומה מצד שתי אחיות מרושעות. כן? אז שימו לב פה באירוע הזה, שימו לב את כובד המשקל של, נקרא לזה הרע, שיושב לה על הכתף. גם היא עברה מה שעברה בלידה. כן? זה ברמה הפיזית. גם יחס מרושע מצד אחיות. תראו איזה מסה, כן, של רע, של חושך יש כאן. עכשיו צריך להבין שאדם מניח, כן, לחושך כזה להתלבש עליו, שאדם חווה יותר מדי כאב פיזי למשל, כן? יש לו כאב, כואב לו הגרון, אבל הוא עושה, כן? באופן אוטומטי הוא מכביד את הרע, הרע פיזי, כן? נוסף פה גם מימד נפשי של ייאוש, של אוזלת יד, חוסר אונים וכו'. כן? עכשיו, שתי אחיות מרושעות, זה עוד יותר גרוע. עכשיו, הרע הוא בחלוק לבן. כן? זה יותר מאכזב, אתם מבינים? זאת אומרת, הרע מתלבש פה גם בממד הפיזי, וגם בממד שבן אדם לחברו, ועוד בנסיבות כאלה של אחיות שאמורות לטפל, ואני נמצאת בחוסר אונים, הרי נמצאת בחוסר אונים, בחוסר אונים, כך מתייחסים אליה. יש פה, אם אנחנו מסתכלים על האירוע הזה, אנחנו רואים שיש פה כמה וכמה חלקי חושך, שבמקרה הזה היא באמת ספגה אותם אל תוכה. היא ספגה. אנחנו לא רואים שהדברים לא קרו, מתוך הנחה שהדברים אכן קרו, כאב, ניתוח קיסרי, אחיות שהתנהגו בצורה מרושעת, אם נאמר שזה נכון, לא אומר זה לא קרה, כן? אבל ברגע שאנחנו סופחים, ברגע שאנחנו שואבים אלינו את הרע הזה, ונותנים לו אישור ברמת הרגש, יכול להיות הדמיון, המחשבה, אנחנו מעצימים בעצם, את ההשפעה של הרע עלינו. אבל בואו נראה מה שקרה פה בעצם. אז קודם כל, זה הסיפור הרקע. אישה צעירה סיפרה על חוויה קשה שעברה אחרי לידה, ובנוסף לכאב הגופני הקשה שבו הייתה שרויה אחרי הניתוח הקיסרי שעברה, היא נתקלה גם בהתייחסות איומה מצד שתי אחיות מרושעות. עד לכאן, סך הכל של הכובד, של העננים החשוקים, כן, כאב פיזי ויחס לא הולם במצב של חוסר אונים. יפה. הלאה. אמרתי לה שבמקום סתם להתלונן על מה שאירע, יש בכוחנו לסייע לנשים אחרות. שימו לב מה קורה כאן. מה הפואנטה במילים האלה? הרי ברגע שאני סובל, ברגע שהיא סובלת פיזית בגלל הניתוח הקיסרי, וברגע שהיא סובלת נפשית כתוצאה מהיחס של האחיות אליה, למה היא סובלת בעצם? מה מתקומם כנגדה? מה מתקומם בתוכה? איך מתייחסים כך ליולדת? נכון? עכשיו, יש אפשרות לבוא ולהדגיש את ה... מה הם עושות לי? יש את האפשרות לעשות מה? להראות את ההפך. הרי הסיבה שאני סובלת מהיחס הזה, זה בגלל שאני חושבת שצריך להתייחס בצורה מכובדת, ברגישות ליולדת. רגע, אז אולי תראי דוגמה. הסיבה שאנחנו מתקוממים כנגד עוולות בכלל, זה מכיוון שאנחנו חושבים שהדברים צריכים להיות אחרת. אז במקום להתעסק יותר מדי במציאות הרע, נראה את ההפך שלו. הרי מהי הדרך כדי שדברים כאלה לא יקרו? להראות את ההפך מזה. אתה תתייחס ברגישות לאנשים. במה אתה בוחר? לקבול על הרשעה? או להוסיף צדק? זו שלו. הרי הקבילה על הרשעה בשורשה היא נובעת בגלל שאתה רוצה צדק. אז בוא תראה את הפן החיובי. תראה את הפן החיובי. אז אולי אתה תגיד לי, חננאל, רגע, הפן החיובי זה גם להוכיח על מה שהיא עושה אחות. יכול להיות, אם הפן החיובי יביא להופעת האמת והטוב, התוכחה היא בסדר. אבל לתת משקל יותר למוצא, לפתרון, לא לבעיה. רגע שאנחנו סובלים, כן, מההתנהגות הנפשעת הזו כלפינו, אנחנו רק עוסקים בסבל, במיצוי האכזבה, מרירות וחוסר עונים, אנחנו למעשה לא מתקנים את המצב. אנחנו בעצם אומרים לרע, ניצחת. תראה כמה אתה משפיע עליהם. תראה כמה אתה משפיע עליהם. אבל אם נשיב מלחמה שערה, באנטיתזה, לעשות את הטוב במקום שהוא נעדר, במקום שהטוב נעדר, שם אנחנו נעשה את הטוב, זה בדיוק הרעיון שמופיע כאן. למה קשה לנו לעשות את המהפך מטרוניה לדוגמה אישית? למה קשה לעשות את המהפך הזה? מה אתם אומרים? למה אנחנו נוטים להישאר בהרגשת המרירות והתסכול כאשר מישהו עושה נגדנו משהו לא הגון, במקום לבוא ולהראות ההפך? לא כלפיו, בכלל באופן כללי. למה קשה לעשות את המהפך הזה? הרי אמרנו שבסופו של דבר המרירות הזו נובעת מזה שאני באמת רוצה בטוב. העדר הטוב ממרמר אותי. אז תעשה את הטוב. אין לך תשובה הולמת מזו. למה? למה אנחנו לא עושים את המהפך? למה אנחנו שועים בתוך המרירות? מה? מה רוצה להגיד? להישאר מצב במצב, מה, של קדוש מעונה? של רחמים עצמיים? יכול להיות, רעיין יפה. יכול להיות, נכון. יש בזה האמת. זאת אומרת, יש סיבה, כן? נוח לי להישאר בתור הצודק שעשו לו. הצודק שעשו לו, להרגיש את הרגשת הצדק בזה שעוניתי על לא כלום. נוח. כן? ומה? כן, כן. מנציחים את המצב הזה. מנציחים את המצב. או! אם כן, אמרתי לה שבמקום סתם להתלונן על מה שאירה, תלונה שמראה שאת רגישה למצב ורוצה בשינוי עולם, יש בכוחנו לסייע לנשים אחרות. אנחנו לא נהיה כאלה. אנחנו נראה שאפשר אחרת. ביקשתי את רשותה לפנות לנציבות תלונות הציבור של בית החולים ולספר לה לנציבות את הסיפור. נציבת תלונות הציבור אכן הייתה מזועזעת וזימנה ישיבת צוות מיידית. אגב, פה העזרה לנשים האחרות, באיזה אופן היא הייתה העזרה לנשים האחרות? על ידי זה שלא תשנה פעולה כזו שוב. זאת אומרת, האחיות בעצם יחויבו לנהוג בהגינות כלפי הילדות. נכון, גם זה בסדר. נציבת, לא יכולת עם זו, זאת זימנה ישיבת צוות מיידית. באותה ישיבה הועלתה תוכנית להביא בפני אנשי הצוות הרצאות שישפרו את היחסים בינם לבין המטופלים. הרצאות תודעתיות כדי לסלק את העשבים השוטים של חוסר הסבלנות ועייפות הנפש של האחיות כלפי המטופלות, כן? ההרצאות להעלות את זה למקום גבוה יותר של הכרה, של מודעות. לשתי האחיות הללו ניתנה אז ערה על תנאי. אין אז עונשים, אלא כן מזהירים. כאשר יש להם את האפשרות עכשיו להצטרף לגל התודעתי החדש של בית החולים, או להמשיך ולהיות ככלב שב על קיאו ולהיות מסולקות מתפקידן. עד לכאן הפעולה שנעשתה, פעולה בהחלט חיובית. הפנייה לנציבת התלונות זה לא פנייה שנעשית מכוח של רוגז או כעס. זו פעולה פרודוקטיבית שייתכן שאפילו יותר יעילה מהדוגמה האישית שהמטופלת הפגועה הזו תעשה בעצמה. אנחנו פונים לארגון העל ודורשים שהתיקון יבוא משם. כן? עכשיו התיקון הוא מתפרס על שטח הרבה יותר גדול. כל האחיות יהיו חלק מהתנועה הזאת, מהתקנון החדש, מהמחויבות, יש פה תיקון אדיר, למה לא? אין שום בעיה לפנות לנציבת תלונות הציבור. אין שום בעיה. אנו חייבים להכיר בכך, שלכל אחד ואחד מאיתנו ניתן פרק זמן מוגבל לשהות בעולם הזה. קצת מלחיץ, אה? כן, קצת מלחיץ. אחת הסיבות שאנחנו לא מדייקים בפעולות, זה בגלל שנדמה לנו, זה נשמע מוזר מה שאני אגיד כרגע, נדמה לנו שאנחנו נחיה לנצח. אני יודע שזה מוזר, אדם יודע שהוא לא חי לנצח, אבל נדמה לאדם שהוא חי לנצח. איך אני יודע שנדמה לו? כי הוא לא מתנהג, הוא לא מתייחס לחייו, כאילו הם רק 80 שנה, ולפעמים זה יכול להיות גם שבועיים, חודש וחודשיים, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. איך מתנהג חולה סופני שהורים שלו שיש לו עוד, אני יודע, חצי שנה? הוא משתדל להגשים את כל החלומות שלא הגשים, ולעשות אותם בצורה מאוד מאוד מדויקת, ולא להפסיד שנייה את הכל פיקס, את השוקולד הכי טעים, את הטיול הכי מגניב, אחרי איזה סרי לנקה כזה, משהו, כל משהו דחה ודחה ודחה ודחה, עכשיו, חצי שנה, הכל צריך להיכנס בתוך המיקרופילם הזה שנקרא חצי שנה. כן? ברגע שאדם מבין שזמן החיים הוא קצוב, הוא הרבה יותר יעיל. הרבה יותר יעיל. כן? אדם צריך לדעת, ניתן לו זמן מוגבל לשהות בעולם הזה. אם הוא לא ייקח את עצמו בידיים ויתחיל לארגן את החיים שלו כמו שצריך, לעשות פעולות פרודוקטיביות, לבזבז את זמנו בכעס, בקפדנות, בשטחיות, בנוניות, קטנות כזו, בסופו של דבר. אני יודע מה, שהוא יזדקן ולא יהיה לו כוח להזיז את הגוף, הוא יסתכל אחור ויגיד, מה עשיתי בחיים? כל הזמן התבלבלתי, כל הזמן יודע מה, למה החיים שלי שימשו? נכון, הייתי בצבא, אבל גם שם לא הייתי חייל מי יודע מה. נכון, עבדתי, אבל זה לא בדיוק עבודה מתאימה לי. נכון, הייתי נשוי, אבל לא השקעתי בזוגיות. נכון, היו לי ילדים, החינוך שלי על הפנים. ואני עומד פה, כן, רגע לפני שריקת הסיום. אני מאוד מוחזר. מאוד מוחזר. החיים ניתנו פה למטרה מאוד ברורה. כל החיים האלו, אם נראים, הייתי אומר, אפשר לצייר אותם, להמשיל אותם לאיזה בדש של ציור. שאנחנו צריכים להשלים איזשהו ציור על הבד הזה. בדשי ציור. ואברהם זקן בא בימים. בא וכל ימיו בידיו. הקדושים הם חיים בתודעה שכל רגע הוא נועד בשביל לעשות עוד פרט בציור. עד שיוצא הציור המושלם. הציור המושלם זה בעצם נשמתך שיצאה אל הפועל, עד כמה שאפשר כמובן. אבל אם אתה חי פה באיזה מין הרגשה כזה, זה מחר, מחר, מעניינה. מחר, כן, מחר, מחר, אחרי החגים, מחר, מחתיים, כן. לא בא לי עכשיו, לא בא לי כאן, לא... ואתה מתמסר לחיים מקריים, חסרי כיוון, לא ברורים, לא מגובשים, חסרי מטרה. ואם יש מטרה, אין גבורה להגשים אותה בפועל. מה יצא ממך? אתה באת פה לגלות את הטוב. את כל הצורות הטוב שכמוסים בתוכנו, את כל הרגשות העדינים, האציליים, משאלות הלב לטובה, מלא משאלות ליבו. עכשיו זה באנו לכאן. כל אחד צריך לעקוב אחרי משאלות ליבו לטובה, להיפגש עם העולם הקסום הזה, עם האוצר הבלום שלו, פה בפנים, ולהתחיל ליצור קשר עין עם העולם הזה. להקשיב היטב, היטב לתביעות של הנשמה. אף אחד לא יספר לי שהוא לא יודע שיש לו נשמה. אף אחד שלא יספר לי שהוא לא יודע שבתוכו יש נטיות נפש אציליות מאוד. אציליות מאוד. של רחמים, של אהבת הטוב, הצדק, כולם יודעים. אנחנו לא יכולים אבל לחיות את החיים באיזה מין התעלמות למחצה, לשליש או לרביע, מאותו עולם פנימי. והאירוע הזה שראינו אותו כאן, כמו אותה גברת, ברגע שאת בוחרת להתמרמר שם במיטה, ולרטון ולכעוס עד לב השמיים על האחיות המרושעות, את לא עושה את תפקידך. את יודעת מה זכותך לכעוס, בסדר, מגיע לך, באמת פגעו בך. אבל תהיה חכם ואל תהיה צודק. צדק יכול להרוג, במיוחד שלוקחים אותו באופן מוגזם, לוקחים זכויות יתר להיעלה ולהיפגע. מזה לא יצא שום דבר. בסדר, פגעו בך. טוב, מה אתה עכשיו רוצה? להיות מסכן עד סוף ימיך? איך אמרת אלעד יפה? להנציח את המסכנות? מה אתה רוצה לעשות עם... אז זה אליב אותך. עכשיו אתה פותר את עצמך מכל אגודה וכל חברה, בגלל שהליבו אותך. למרות שהליבו אותך, יש לך מחויבות עכשיו להתפלל. יש לך מחויבות ללמוד תורה. אז אתה לוקח את העלבון הזה, ונעלב עד מוות. מה זה יועיל? מה זה יעזור אם עכשיו אתה תנהל חשבון פנקסני כזה, כן? אני יודע מה, עד סוף חייך עם אשתך, עם החברים. מה יעזור? אתה טוב, לא תעשה. בין כך ובין כך, התורה מונחת והעבודה מובטלת. מה יצא לכל סיפור? לא רוצה לי. אנחנו צריכים פה לעצור למען אמת, אין שיעור קצר, כפי שאמרנו, בגלל הדבר ההלוויה. כן, לא סיימת ארבע. אנחנו צריכים לחזור לכאן, בעזרת השם, נחזור לכאן. אנחנו נעצור כאן.